עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ותהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. יום 62 למלחמת 7 באוקטובר, עדיין יש 138 אנשים חטופים ושבועים בעזה. הלב שלנו איתם ועם המשפחות. נשלח תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום, עד השידור הבא. והיום אנחנו בשידור מאוד מיוחד. אני ממש שמחה לארח פה את מיכל דליות.
שלום וברכה.
הלוי, סופר נני.
אהלן, לגמרי סופר נני.
ואנחנו הולכים לדבר על סוגיות של כסף ומשפחה.
אוהו. אוהו, כמה דברים עולים על זה, כמה דברים נופלים מזה.
אז לדעתי אנחנו יכולות להיות פה עד מוצאי שבת.
ממש, כבר בכלל שאמרת לי מה את מתכוונת לעשות, אמרת לך למה לא שעתיים, מה? איך, ועוד אני שמאוהבת להתקשקש, איך אני אסגור את הכל בשעה, אבל תצטרכי
לאסוף אותי. מקסימום, אני מבטיחה, תוכלי לבוא שוב.
אוקיי.
אני אומרת לכם שאנחנו נמצאים עכשיו בפייסבוק בלייב ברדיו סול, ואם אתם רוצים לשאול שאלות את מיכל, אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק, ואנחנו נענה לשאלות. ונכון שאנחנו מחייכות, אבל זה בגלל שמחת המפגש, אבל באמת המצב פה לא משהו.
מי? כשעלינו למעלה, כן, ועלינו במדרגות ולא במעלית, אנחנו מההולכות ברגל.
לגמרי.
כשעלינו, שאלתי מה שלומי, ואמרתי לך, פעם בכמה ימים אני בוכה מאוד מאוד מאוד, ואז אני מתרוממת ויש לי עוד כמה ימים, ואז שוב, ואז זה... זה...
כאילו הסמיכה של עצב על ממש, כל המדינה.
ממש, ממש. תקשיבי, זאת תקופה, זה מצב, תקופה, נקודה בזמן, שמחת תורה, של, שמייעצב את האומה, את הלאום, את המדינה שלנו. זה כמו השאלה, איפה היית כש?
כן.
יהיה אותו דבר.
אני חייבת להגיד לך
איפה היית או מה עשית בשמחת תורה.
היום כאילו ערב חנוכה, אני כאילו מרגישה שאנחנו עוד בשמחת תורה. למרות שנדבר על חנוכה, אבל אני כאילו מרגישה שעוד נשארנו אחורה. אני לא מרגישה ש...
שמי, אני חושבת שאולי אני קצת השגה על מה שאמרת, כי אנחנו כל הזמן, אנחנו ממשיכות והולכות.
כן.
ומבחינתי ללכת זה תמיד יהיה קדימה. והיכולת לחייך, והיכולת, אם את לא במעגל הראשון או השני של הנפגעים, ובעלך לא חטוף, כמו שאני מכירה אנשים כאלה, וביתך לא חזרה מהשבי, כמו שאני מכירה גם כאלה. אז אם אנחנו לא במעגלים האלה, ורובנו לא, אנחנו כבר הולכים לבית קפה, וכבר אני הלכתי להצגה בקאמרי, כי יש להם אולמות שהם קומה מינוס 2, אז הם בטוחים גם.
כבר מתחילים, החיים מתחילים.
חוזרים ליום-יום, לדברים הקטנים האלה שמאגנים אותנו ביום-יום, ואז נזכרים, ואת נזכרת, ואת אמרת נכון סמיכה, ואז פתאום את נזכרת, ואת לא יודעת אם את רוצה להוריד את הסמיכה הזו, או לחסות את הראש עד למעלה.
וללכת לישון איזה שבועיים.
ממש, ממש, עצוב, עצוב, עצוב.
אני רוצה לשאול אותך, כי על באמת איך מתמודדים, זה מאיפה מתחיל, כאילו, א', יש פה ככה, בוא נתחיל את זה ככה, כי הדבר הזה משפיע גם עלינו המבוגרים, וגם על הילדים. עכשיו, ילדים קטנים, כולם רואים, אני מאמינה שצריך להתייחס לילדים קטנים כמו, הם פשוט נמוכים, אבל הם חכמים מאוד.
הם גם שומעים, רק הם לא מבינים בדיוק מה שהם שמעו.
אז גם הם לא, והילדים הגדולים בטח ובטח שמבינים. אז השאלה, איך מתמודדים? איך מתמודדים באמת גם עם השאלות? אבא, מה עושים עם האזעקה? אמא, מה עושים עם, אני רואה שיש תמונות של ילדים? יש פה המון שאלות.
אני אתן לך שאלה יותר קשה ששאל הבן של רחלי, ילד בן 5, שאבא שלו שבוי. והוא שאל את אמא שלו, למה יש כל הזמן ברשימות, ברגע שהתחילו להחזיר את החטופים, יש שמות של אמהות ואין שמות של אבאים?
למשל.
מה את עונה לילד כזה?
כן.
יש תשובה, אני אתגיד לך אותה אחר כך, יש. ההתמודדות היא מאוד אישית, היא מאוד סובייקטיבית, והיא תלויה בטמפרמנט של בן אדם, בכוח הפנימי ובדימוי העצמי הפנימי ובביטחון העצמי של בן אדם. מה שאנחנו קוראים לו חוסן, בואי רגע בשפה יותר יומיומית, אז אנחנו יכולות לקרוא לו ביטחון עצמי.
אוקיי.
וזה תלוי בילדות, ואת צודקת שהילדים מסתכלים עלינו, ואני רוצה שתדעי לך שהילדים מסתכלים עלינו, לא רק בגלל שהם פוחדים, לפעמים אנחנו מייצרים את הפחד. כי ילד קטן, בן 4, אפילו בן 8, ששומע חטופים, שומע את המילה נהדרים, שומע את המילה שבי, אין לו ניסיון חיים להושיב את זה על זה. מה זה אומר?
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שגם אנחנו לא האמנו. תקשיבי, אני זוכרת שבשביל אוקטובר ישבתי מול הטלוויזיה, ואתה אומר,
לא יכול להיות, לא יכול להיות,
זה לא יכול להיות. אז אתה בעצמך נתקל בסיטואציה שבחיים לא נתקלת בה. זה לא שיש לנו פה איזשהו
ארסנל של טקסטבוק לדבר הזה. אבל אני אגיד לך מה בעצם,
כי נגיד הזקות כן היו, ואני כן יודעת להתמודד עם זה, ואני גם יודעת להגיד לילדים, להירגע, לנשום, בואו נלך בלא לרוץ,
נורא מלחיץ, אבל יש לנו את המקום הבטוח שלנו וזהו.
אבל פה באמת יש סיטואציה שהיא בחיים לא הייתה.
אז תראי, מה שאני למדתי, גם לי, כמו שלאחרים לא היה, גם לי לא היה, ואין ברור. טקסטבוק לדבר הזה. ולמרות שאנחנו יודעים על שבי, אנחנו לא ידענו על ילדים בשבי.
240 לא. חטופים בשבי, אנחנו רגילים שחייל אחד, ואזרחים שחטפו אותם.
ואנחנו יודעות
אותם.
גם מה זה רצח, ואנחנו יודעות גם מה זה אונס, אבל לא עלה בדעתנו את הממדים של רגע. הדברים האלה. ואני אגיד לך מה בעצם מכוון אותי, ואיך זה שאני פתאום, איך זה שאני מוצאת תשובות? כי יש לי איזושהי, יש לי מטרה אחת שמכוונת אותי. וזה לשמור על השפיות של הילד, בשפה שלי אני קוראת את זה בשפה יותר פשוטה, לאפשר לו לישון בלילה.
אוקיי. Okay.
וכשאני באותו רגע, כשהילד שואל אותי, מה יהיה אם אני אהיה נהדר? או, הבן של רחלי, למה יש רק שמות של אמהות ואין שמות של אבאים? באותו רגע, תרגיע אותי מאיפה יש לי את זה, אני לא יודעת, אבל בגלל שאני באותו רגע חושבת רק על הילד. אז אני אומרת לו, מכיוון שאבות הם נורא חזקים וגיבורים, אבא שלך במיוחד, אז משחררים קודם את הילדים שבאו עם האימהות שלהם, וישחררו אחרי זה גם את האבות.
אני רוצה להגיד לך ששאלתי את זור.
הרי זה נכון מה שאמרתי, שטויות בקשקוש במצגבניות, אבל זה משהו שהילד
סופג
לשמוע, צריך לשמוע.
אני שאלתי את זור, הבת שלי, זור, אם עכשיו היו חוטפים אותי החמאס, מה היית עושה? אז היא אמרת לי, אמא, אני לא דואגת, אותך היו מחזירים אחרי שעה, את היית עושה, אוכלת להם את הראש, עושה להם בלגן, עושה להם סדר, שואלת אותם מלא שלא, הם מחזירים אותך, אני לא דואגת.
אבל זה תשובה נהדרת. זה גם האפשרות להדחיק ולהרחיק את זה, זו תשובה מעולה. כן. מעולה.
ומה את עושה עם בני נוער, שבאמת, שהם כבר מבינים. הם מבינים, הם שומעים, הם רואים.
אז אומרים להם.
ואתה גם לא יכול להסתיר מהם.
אומרים להם את זה בכבוד. אני רוצה להגיד לך שאני הבנתי את מוראות המלחמה הזאת, בשבת, ברבע לעשר בבוקר. 6:30 התעוררנו מהזקה, לא לגמרי היה ברור מה, 9 הזקה שנייה. ואז מה עושים כל הקשישים, המבוגרים?
פותחים את הטלוויזיה ומתחילים.
כן, אבל איזה טלוויזיה אנחנו פותחים? ערוצים 11, 12, 13, אז הקייניות. כל מה שראו שם זה חבר'ה בורחים מהמסיבות, ואת אומרת, אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי. אבל, שעה אחרי זה, אני מקבלת סרטון מהנכדה שלי, מתבגרת בת 14, ובסרטון הזה יש ילדים בכלוב. והיא שולחת לי את הסרטון, והיא אומרת לי, סבתא, זה הילדים שלנו שחטפו אותם.
ומה נית לה?
אבל, זה,
אז מה ענית לה?
שני דברים. בגלל שבת 14, אם הייתה בת 8, הייתי עונה קצת אחרת. הייתי אומרת לה, תקשיבי, קודם כל, זה יכול להיות פייק. אנחנו מופצצים מפייק ניוס, במיוחד אם את לקחת את זה גם מהטלגרם של החמאס וכאלה, זה יכול להיות פייק. תני לי, אני מכירה כתבים צבאיים, אני מכירה אנשים, אני אשאל. אבל עד שאנחנו נדע, גם לך אני אומרת, עד שאני אדע אם זה פייק ניוס, אני גם בקשר עם יוסף חדד, עד שאני אדע אם זה פייק או לא, ייקח כמה שעות.
נכון.
אבל זה לא... ודרך אגב זה פייק. אבל, אמרתי לה, קודם כל זה פייק. קחי בחשבון שיכול להיות שעובדים עלינו, משקרים אותנו, רוצים להרטיט את ליבנו, וזה שקר. ואז המשכתי ואמרתי לה, אבל גם אם לא, אני רוצה שתדעי שהילדים הכי בטוחים שם. כי בילדים הם לא יפגעו. למה? כי הם רוצים להחזיר אותם. הם רוצים להחזיר אותם כדי שאנחנו נשחרר את החמאס שיצאנו בכלא. עכשיו, תראי, זה נכון מה שאמרתי, זה לא נכון מה שאמרתי. זה עמד בכמה מציאות שאחרי שישה שבועות רק התחילו להחזיר ילדים הביתה. אבל אני באותו רגע הייתי צריכה להגיד משהו לנערה הזאת.
זה לא יותר לשכנע את עצמך?
אולי זה גם, אבל זה עושה את העבודה, מה אכפת לי?
אוקיי, זה גם עושה לעצמך את העבודה.
לגמרי, מה אכפת לי.
אוקיי. אני יודעת שהוצאת משחק שיעזור לילדים.
כן, כן.
בגלל המצב, נכון?
נכון, אני אעשה את זה ככה. הבנתי שאני כל הזמן, אני מפונים, אני מסתובבת, אני בכל הארץ. אני הייתי בערבה כמה פעמים, והייתי בטבריה, והייתי בים המלח, והייתי בנצרת, והייתי בנוף הגליל, והייתי בתל אביב, והייתי בראשון, בנתניה, אני מסתובבת בהמון מקומות שיש בהם מפונים. מיום הרביעי של המלחמה. אני ביום רביעי כבר הייתי במלון הרוץ בתל אביב, שהיו שם מפונים מבארי ומתלמי אליהו. כל הסיפורים של 14 שעות ממד, רצח ילדים, אבא נהרג בבית, חלפנו על פניו, היו שם במלון. מספרת את זה ודופק לי הלב. והתעסקתי בזה חודש שלם. וכמה דברים כמעט הסתובבו לי בראש. המשפחתיות,
מה חזר על עצמו?
הביחד, המשפחתיות, הביחד. הילדים שצריכים הקלה, הילדים שצריכים החלמה. מה התפקיד שלנו? מה אני יכולה ללמד את ההורים? מה אפשר לעשות עוד? אני בחודש הראשון למדתי המון על טראומה, על פוסט טראומה, על חוסן, על כל מיני סוגים
שהתמודדו. זה דברים שלא ידעת קודם?
לא התעמקתי בהם. כי זה לא ממש מגיע לקליניקה שלי ושל היועצות שלי. אני מפעילה 19 יועצות בכל הארץ, שאנחנו כולנו עובדות גם בזום וגם בפרונטלי, לפי אזור גיאוגרפי, מי שמעוניין. ואנחנו יודעות המון. ויש לנו, את יודעת, לאוטיסטים, ולהפרעות קשב, ולבעיות, ולהפרעות אכילה, ובאמת, ספקטרום נורא רחב שזה. לא התעסקנו בטראומה וכזה משבר.
כי כמו שאמרת, זה לא היה כזה טראומה. עד עכשיו. אנחנו אחר כך תוכלי לייצא את הידע הזה הלאה.
אבל היום אנחנו יודעות שכשיגיע עוד חצי שנה הורה לקליניקה ויגיד הילד לא נרדם, אני קודם כל אלך אחורנית, אני ארצה לחפש ולבדוק האם זה עדיין יושב לאותו מקום והוא פוסט-טראומטי.
כן.
כי את הטראומה כולנו עברנו, פוסט-טראומטי רובנו לא נהיה. אבל זה משהו שאני צריכה לדעת לזהות, להכיר.
נכון.
לדעת לאיזה אנשי מקצוע גם להמשיך וללכת הלאה. ואז אמרתי לעצמי, השידוך הזה של כל המשפחה ביחד, של להנעים את הזמן של הילדים, של לתת להם לגיטימציה לדבר על מה שעובר עליהם, באופן שלא, אז איך אתה מרגיש? אז איך עובר עליך? הופ, הם נסגרים, הם אומרים בסדר וגמרנו. בדיוק.
איך היה בבית ספר? כיף.
אבל בתור משימות של משחק, מה אתה חזק בו, או במה אתה חלש ואתה רוצה שאחרים יעודדו אותך. מבינה, זה דברים שתוך כדי משחק אפשר לעשות אותם. והביחד הזה, יש שם גם למשל משימות שבעצם הם ממש, יש שם משימות למשל, אתה צריך עכשיו לעשות פרצופים מצחיקים עם הפנים. עכשיו, למה? או למתוח את הידיים ולמתוח את הרגליים. למה? התנועות האלה, התנועות של הכיווץ של הפנים,
מוציאות
בעצם, הם בדיוק, הם מפעילות מערכת שנקראת פרסימפתטית, מערכת עצבית, והתפקיד של המערכת הפרסימפתטית היא להרגיע את מה שהמערכת הסימפתטית עשתה. עכשיו, מה שעשתה המערכת הסימפתטית זה מעולה, זה יצר ההישרדות, זה אנחנו חייבים שיהיה לנו, אבל אנחנו רוצים להרגיע אותה, ואנחנו גם במצב מתגלגל, אז איך נרגיע את זה? אז יש בתוך זה משימות שכשהילדים עושים אותם, בעצם זה גורם להם...
לאיזה גילאים ה...
חמש ומעלה. חמש ומעלה.
למתבגרים זה גם...
תשמעי, אני יושבת עם המתבגרים שלי, אם אני משחקת סתם חלומות. שלא לדבר על הטאקי ושלא לדבר על...
זאת אומרת, זה אין גיל.
אין גיל, למשחקי קופסה אין גיל.
איפה אפשר להשיג את המשחק הזה?
כמעט בכל החנויות, בעיקר בפירת האדום, בעידן 2000, בכל החנויות של עזריאלי. אני יודעת שאני אשכח, אבל... ואני חושבת שגם באינטרנט, נכנסים לאינטרנט של מי שייצר את המשחק, זה חברה שנקראת קליק טוי.
אוקיי.
קליק טוי. אז שם יש את כל המידע.
מעולה. יש לך עוד איזה ככה טיפ זהב להורים? באמת, המלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה.
ארוכה ומתישה.
ארוכה, מתישה. אנחנו באמת, אני כבר, את יודעת, אני אומרת לעצמי לפעמים, איך לב שבור יכול להישבר עוד? כי אנחנו שומעים כל כך הרבה בשורות, וזה לא נגמר. אז עכשיו, את מדברת על הילדים, ואני חושבת, תני לנו, תחזקי אותי. פעם תחזקי אותי. תני לי טיפ שאני אהיה מחוזקת כדי שאני אוכל לחזק. כי זה כמו בלון חמצה, בזמן התרסקות אומרים לתת להורים.
אני אעשה פה משהו שבקליניקה הוא הרבה יותר תהליכי, למרות שיכול להיגמר באותה שעה. יש מצבים בחיים, ענבר, שאת זוכרת, למשל, את זוכרת על מצבים שנכשלת בהם?
מלא.
אוקיי. ועדיין את כאן.
ועדיין
אני כאן. את פתחת עסק חדש לא מזמן, ואת מפרסמת עצמך ואת עושה את זה, נכון? זאת אומרת שיש לך את הכוח ליפול ולקום. אוי, אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים. הנה, זה המשל.
אני מתה על סיפור. ספרי לי סיפור.
אוי, נדמה לי שאני, יכול להיות שאפילו ממך שמעתי אותו, אבל אני מכירה אותו מקודם, אבל הוא מדהים. שני אבות, אז אני אעשה אותו קצת יותר, תקשיב טוב. שני אבות לוקחים את הילדות הקטנות שלהם בשיעור בלט. יושבים האבות ומסתכלים על כל הילדות הקטנות שם בחוג בלט, רוקדות, והאבות ככה מסתכלים אחד על השני וגם מחייכים, ואז אחד מהאבות אומר לאבא השני, תגיד, הבת שלך זה זאת שם מאחורנית שכל הזמן נופלת? אמר לו האבא, לא. הבת שלי זה זאתי מאחורנית שכל הזמן קמה.
נכון. זה...
וזאת ההסתכלות.
אוקיי.
Okay. אנחנו, גם ילד בן 8, אני אמצא ואני אדע, ובוודאי אנשים בני 38, 48, 58, כולנו עברנו דברים, לא איומים כמו זה, אבל עברנו דברים. עברנו דברים שטלטלו אותנו וזיזו אותנו והנמיכו אותנו והורידו אותנו, ופגעו לנו בכלכלה, ופגעו לנו בדימוי העצמי, ופגעו לנו בתחושת האמון באנשים מסוימים. עברנו וקמנו, עברנו והתרוממנו. גם מזה תתרוממי ענבר, והזמן יעשה את שלו. כמה שזה נשמע כמו קלישאה, הזמן יעשה את שלו.
לגמרי. אנחנו נצא לאתנחת המוזיקלית.
אוקיי.
ואחר כך אנחנו נחזור עם עוד, הרבה מאוד שאלות וטיפים מעולים שלך.
תודה. אני רוצה שתדעי שכל פעם שאני שומעת את אריק איינשטיין שר את השיר הזה, ולא חשוב שהוא כבר מת 10 שנים והוא שר את זה גם 30 שנה לפני, תמיד אני חושבת שהוא שר את זה לי.
חלוקי חברות צמרי ריברך,
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אך,
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך,
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו התשעה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב, על רחוק, ואני שלא פעם אביר בך בשקט אין כל ודברים, שוכח הכל אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת, שכרוני כמרבד לרגליך
צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך לבשך הלוגך אבל עולה את לייך
עוד מעט ואבוא אלייך
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. היום ערב חנוכה, מדליקים נר ראשון.
נר ראשון, זה חג של אור באמת, זה חג משמח.
שיהיה לנו הרבה ניסים.
וואו.
וזה גם חג הכסף. כי יש פה הרבה עניינים של כסף.
נכון, תזכירי לי, כן, נכון.
מחלקים מעות, נכון. יש דמי כיס שנותנים לילדים, וזה...
למה, באמת, יש לך מושג למה זה התחבר לנושא הזה של מעות ודמי כיס?
האמת שלא, לא חשבתי על זה דווקא, למה נותנים דווקא מעות, דווקא בחנוכה נותנים מעות.
טוב, נחפש את זה, יש לנו עבודה כשנסיים פה, כן.
אבל... זו הזדמנות לדבר באמת על דמי כיס.
ובשבילי,
בעיניי, דמי כיס זה, זה סוג של גבולות, סוג של תיאום ציפיות, דחיית סיפוקים. ואני הייתי שמחה לשמוע מה דעתך על דמי כיס.
קודם כל, באמת אני חושבת שדמי כיס הוא אחת האפשרויות, אם לא הטובה ביותר, לחינוך פיננסי של הילדים. שזה אחד הדברים שלא עושים בעולמנו.
נכון.
עכשיו, יש כן שעושים את זה. דרך אגב, זה קיים מאוד במשפחות שהן משפחות מאוד עשירות של כמה דורות כבר, כמה דורות. שמלמדים את הילדים מההתחלה, וגם לא מצליחים את הנכד להיות מנכ״ל, אלא הוא מתחיל מלמטה לקפל את הגלידות, או ממש.
לגמרי.
כן. זה שמה יש את ההבנה שצריך לגדול עם זה כילד, כבן אדם צעיר. עכשיו, דמי כיס בעצם אומר, אני מעביר לך, אני אמא, נותנת לך את האחריות הכלכלית על חלק מהדברים שאת מעוניינת בהם. ולכן כשאנחנו מחליטים על דמי כיס לילדים, אם זה 20 שקלים בשבוע, 30 שקלים בשבוע או 40 שקלים בשבוע, זה צריך לבוא, זה לא כך הנה דמי כיס שיהיה לך, לא. אם אני נותנת לך עכשיו 30 שקלים בשבוע, אני הוציא עליך 30 שקלים עכשיו פחות כי הם אצלך. תדע לך את זה. זאת אומרת, מה אני הייתי קונה בזה, או מה אתה עכשיו הולך לקנות בזה, ואתה לא מבקש את זה ממני.
תאום ציפיות זה מאוד חשוב.
קודם כל, כי אני מוציאה את זה באיזשהו מקום.
ברור.
אני מוציאה את זה מהארנק שלי, נותנת לך, במקום שאני אלך עכשיו, אני כל יום בדרך מהעבודה הביתה, עוצרת בפיצוצייה וקונה משהו מתוק לילדים, נגיד. אוקיי? אני קונה את הקלמר, את האפרונות, את הדברים, את הסט צבעים, אבל כשבא לך משהו נורא אקסטרה, כמו סט צבעים שזוהר בלילה וזה וזה, זה משלך. זה לא משהו שאני אקנה, אתה יכול לבזבז את זה, אתה יכול להוציא את זה עליך. זאת אומרת, דמי הכיס בא גם עם ההבנה למה הילד עושה עם זה, ואז בעצם זה כבר לא אחריותי, זה לא חלקי.
מה דעתך על הורים שנותנים דמי כיס על ציונים או על עבודה בבית?
נורא והיום בעיניי, ענבר. נורא והיום. קודם כל, עבודה בבית, ילדים צריכים לעבוד ולעשות דברים בבית, החל מלרדת עם הכלב ולפנות את המדיח ולהרים את המוצצים של התינוק ולסדר את החדר ולדבר אליי בנימוץ ולשטוף כלים. למה? כי הם לא טפילים באיזשהו ארגון והם לא נסיכים באיזשהו ארמון. ממש לא. הרי בסוף הם באים אלינו לקליניקה, אליי וליועצות שלי במרכז. או שאני הרי מרצה בכל הארץ, על הכל. וגם לפעמים גורט להרצאה הזאת, הכסף לא גדל על העצים. מה? זה השם של ההרצאה. וזה נכון שאני יכולה להכניס את זה לתוך כל הרעיון של הגבולות, אבל זה חינוך פיננסי. ואז...
אני אתן לך סיפור שתוכלי לספר בהרצאות שלך.
אבל שנייה, אני רק גמור את הרעיון. אני אוהב את סיפורים, טוב מאוד. ראי, סיפורים שלך, אני מעבירה הלאה. ואז הם באים אלינו לקליניקה, והילד בן 8 או בן 11 או בן 12, לא מעריך שום דבר. למה שהוא מעריך שום דבר אם הוא קיבל הכל כמו שהוא רצה?
קודם כל הוא...
הילד לא נוקף אצבע בבית. מגיל שנתיים הוא אמור כבר ללכת ולסדר ולסחוב דברים ולשים בארון ולעשות. ברור שזה לא יהיה מסודר. אני הייתי נותנת לילד, אני לימדתי את הילדים שלי לסדר את המיטות ולסדר כל מיני דברים כאלה. כשהם היו הולכים, הם לא ראו, אני מתחתי וסידרתי קצת יותר טוב. אבל הילדים האלה ידעו שתפקידם. עכשיו, אני אמא רעה, אולי. אבל הם גדלו להיות עצמאים ואחראים ומסתכלים על הגרוש ובודקים את עצמם כל הזמן. בקיצור, לא משלמים, לא עבור ציונים ולא עבור עבודות בית.
אני ממש מסכימה איתך, אני אתן לך סיפור שתוכלי לספר עליו בהרצאות שלך. עכשיו, הבן שלי היה קטן, הוא בא ואמר לי, אמא, אני רוצה כסף, אני אשטוף כלים, את תתני לי כסף, אני אעשה כביסה, אני אתן לי כסף. אמרתי, אין בעיה. עשיתי רשימה, באתי אליו, תקשיב, סידרתי לך את המיטה, הכנתי לך אוכל, עולה ככה.
מעולה.
הלכתי בשבילך, עיסתי אותך פה לחוג, בוא עולה ככה, הבאתי לו רשימה כמה זה עולה. כי עוד אין משפחה, אנחנו ביחד. אני עוזרת לך, אתה עוזר לי.
כן.
לא, אני נגדת ואני ממש מסכימה איתך.
עכשיו, אני גם יכולה להכניס לתוך זה מילים כאלה יפות כמו, זה עזר לי, תודה שאתה שם לב, אתה נדיב. אני שמה לב כמה את אחראית. אפשר את כל הדברים האלה להגיד, כאשר בעצם אני, שמו, המשפחה הזו, הקהילה הראשונה והחשובה ביותר, שם לומדים את ההרגלים, מלרחוץ ידיים שיוצאים מהשירותים, עד לדבר בנימוס, עד להרים את הנעליים המסריחות שלהם מהסלון. למה? כי אם זה מפריע לי ואני מבקשת, קח את זה למקום אחר.
ואני רוצה...
למה? כי פשוט כי ביקשתי.
ואמרת, אמרת משהו נורא נורא חשוב. אנחנו, התפקיד שלנו בעצם, זה לא להיות החברים של הילדים. התפקיד שלנו זה לגדל אנשים שיהיו בני אדם.
ובתוך זה, אני גם רוצה שהם יהיו בקשר טוב איתי, ואני רוצה שהם יסמכו עליי, ואני רוצה שהם יגלו לי דברים שקורים להם. תקשיבי, כשהבנים שלי בשנות ה-20 שלהם באו והתייעצו איתי בכל מיני אספקטים זוגיים, אני לא ידעתי איפה לשים את נפשי מרוב שמחה, אבל ידעתי שאני יצרתי את הקשר הזה. זה אותו דבר כמו למשל שאנחנו, יש לי 4 ילדים, 2 בנים ושתי בנות, אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע גדול, מלא, וכל אחד עם המשפחה שלו, והילדים שלו, ובלגנים, ואחרי זה שעתיים אני מסתובבת ואני רואה את 4 ילדים שלי יושבים ליד איזשהו שולחן ומדברים, ואני יודעת שעשיתי שם משהו נכון, לייצר גם את הקשר בין הילדים, וזאת עבודה מאוד קשה, כששוב, הכותרת שלה היא, אני לא משרתת, אני לא עבד, אני, מה לעשות?
ואתה לא נסיך.
ואתה לא נסיך, אני אוהבת, אני אתן כליה ואני אתן קרנית, באמת, את נפשי עבורך. ויש דברים שאני מצפה ממך לעשות, כי ככה זה נראה לי נכון לעשות. ותקבל המון חופש בלבחור איזה גרביים אתה רוצה, בלבחור איזה סמלה את רוצה משתי הסמלות האלה שאנחנו קונות, נקנה אחת מהן, אבל עדיין, יש פה מנכ״ל, וזה אני, ולא ילד בן 9.
לגמרי.
שלא לדבר על זה בן 4, וגם לא בן
9. וגם הזכרת את הנושא של ציונים, אז חשוב לי להגיד שאני חושבת, ואני מקווה שתסכימי איתי, שציונים צריכים לבוא ממוטיבציה פנימית של הילד, להצליח.
כן.
ולא מתוך מקום חיצוני של, אני אתן לך 10 שקלים או 100 שקלים, נכון. אם תוציא 100 במבחן.
וואי, זה מזכיר לי. וואי, איך זה מזכיר לי. לפני שנים... דיברתי על הדבר הזה שלפני, לא יודעת מה, 15 שנה. בא אליי מישהי, אחרי הרצאה, תמיד אחרי הרצאה רצים ובאים אליי, גם לסלפי וגם להתייעצויות, והיא מספרת לי שהיא גדלה ברוסיה הסובייטית, היא גדלה גם לפני הרבה מאוד שנים, אצל הרוסים, אצל כל יוצא מברית המועצות, גם אוקראינה, וזה השכלה היא משהו מאוד מאוד חשוב. ובצדק, ובצדק, זה מה שגרם להם להישרד שם וזה. במצד שני, זה גם מה שקוראים לאנטישמיות, גם מה שקורה היום. אבל מה לעשות? והשכלה זה באמת חשוב. אנחנו גם יודעים היום שהשכלה היא הדבר העיקרי שמוצאים מבורות.
ולגמרי.
שיכול לשנות מצב כלכלי.
נכון.
מה שמשל אין בהודו, שם יש קסטות, שם אין להם סיכוי לעבור ממעמד למעמד, פה אנחנו יכולים. והשכלה היא אחת מהמפתחות של זה. והיא אומרת לי שהיא גדלה עם אמא ואבא, והיא חזרה עם ציון לא טוב במבחן, היא הייתה נגיד ב9 או משהו כזה, ואבא שלה הזהיר אותה ובואו לה אם זה יקרה שוב, והיא חזרה עוד פעם אחרי זה, זה מבחן רע, הוא היכה אותה מכות רצח, פעמיים. פעם היו מרביצים.
נו, פעם היו מרביצים. שכן, מה אני מתפלה.
פעם היו מרביצים, עם
כן,
חבורה.
כן, מי שגדל בשנות ה-70.
היכה אותה מכות רצח, והיא אמרה, הפכתי מאותו רגע להיות תלמידה מצטיינת. עכשיו, איזה 4 או 5 שנים אחרי זה, הם, ההורים התגרשו והם עלו לישראל. והיא אומרת, לא הצלחתי לסיים תיכון. ירדה בלימודים בבת אחת. מה בעצם זה מספר לנו? שהמוטיבציה שלה ללמוד הייתה לא לחטוף מכות. ברגע שהשוט הזה לא היה מעל הראש שלה, לא הייתה לה שום מוטיבציה פנימית, לא הייתה לה מוטיבציה פנימית אישית משלה. כדאי לי, אני מתקדמת, אני לומדת, זה מעניין אותי. שמי, יש לי נכדים בהמון גילאים, יש לי נכדים מגיל 9-19. אוקיי? זה תשעת הנכדים שלי בתוך הזרימה הזאת. והקטנים, חלקם לא נהנים בבית ספר. ואז אני מתעקשת למצוא את הדבר החיובי. איזה מקצוע כן? כי מה קורה בו? כי איך אתה עושה? ואיך המורה מתנהגת? ואז על מה אתם מדברים בהפסקה? כל מיני דברים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה נכון שמצד אחד אנחנו כן רוצים ציונים, כי אנחנו רוצים שהילדים יצליחו, אנחנו מבינים את חשיבות ההצלחה. מאידך, אנחנו לא יכולים לגרום להם להביא ציונים טובים, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד על המסביב, על לייצר תנאים של אמון, של שקט. ואני רק אגיד עוד מילה. ויש לי גם להגיד עוד משהו על דמי כיס, כי אנחנו מדברים פה גם על כלכלה, זה נורא חשוב. רגע, מה אמרתי? מייצרים... הרבה פעמים מדברים על פוטנציאל. לילדה יש פוטנציאל.
אני מכירה את זה מעולה.
הילדה לא מממשת את הפוטנציאל. תקשיבו. פוטנציאל בעצם זה הדבר הכי אימפוטנטי שקיים בעולם. בוא נגיד שלילד שלי יש IQ 120. אוקיי?
יפה.
פוטנציאל אדיר.
פוטנציאל יש.
פוטנציאל להיות פרופסור מחר, נכון? עכשיו, הילד הזה בבוקר, הוריו רבים, יש לו אח עם צרכים מיוחדים, פרצה מלחמה, רק מספיק שיהיה אחד מהדברים האלה. העסק של אבא, העסק של אמא, אמא נורא דואגת כי העסק לא מסתדר, סבתא מאוד חולה, עם זה הוא התעורר בבוקר, ועם זה הוא הולך לבית ספר. עכשיו, תגידי לי את, איזה פוטנציאל למידה יש לילד הזה באותו יום?
אפס, אם בכלל.
בדיוק.
נכון.
זאת אומרת שה...
וזה עוד לא התחלנו לדבר על קשב וריכוז, וכל האותיות שנלוות לזה.
זאת אומרת שבעצם התפקיד שלנו, בתוך כל מה שאנחנו אומרים, זה התפקיד, זה התפקיד, זה לייצר את התנאים שהם יהיו לו טובים לצמיחה, טובים להתפתחות. עכשיו, אני כן חוזרת לדמי כיס. כי מעבר לזה שנתתי לך עכשיו 30 שקלים בשבוע, וזה אומר שאני לא קונה יותר את זה או את זה או את זה, אתה יכול לקנות או אתה יכול לחסוך. אתה יכול לקחת את ה-30 שקלים, ובאותו יום לקנות לכל החברים שלך טינג בפיצוצייה. סבבה לגמרי. אם זה משמח אותך וזה נעים, זה נהדר. עכשיו, יש לזה המון חוקים. לא מלווים כסף על חשבון דמי כיס. לא מלווים. הילד לא יבוא ביום חמישי מעולה, ויגיד לי, אוי, אמא, תלווי לי, בבקשה, 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 אני רק צריך חסרה. לא.
אבל בדרך כלל זה קורה הפוך. שההורים מלווים הילדים.
כי הילדים חוסכים, 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 לא יודעים למה. אבל הם שומרים, 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 שומרים.
עכשיו, הקטע הכי מצחיק בדמי כיס, שאת אומרת לילד, בסדר, אני לא, יש לך כסף, תקנה. ואז הוא מפעיל ביקורת עצמית ואומר, רגע, אני צריך את זה,
יפה,
או לא צריך
בדיוק.
את זה.
בדיוק.
והוא מחליט, ובהרבה מקרים הם יחליטו לחסוך את הכסף.
נכון, והנה לך מראש, זה בדיוק שיקול הדעת של ההוצאה הכלכלית, זה הכי כן. פיננסי בעולם. ולא מלווים כסף. לא מלווים כסף, נותנים לו להישאר עם התסכול ועם הכעס, וברור שאני גם אמא הכי רעה בעולם שיכול להיות, כי כל האמאות האחרות נותנות ורק אני לא. אבל הילד הזה לומד. לומד מזה, אני לתת לכולם, שווה לי, אוי, בפעם הבאה אני לא אקנה לכולם, איך אני מחלק את זה?
לדעתי, דמי כיס בעיניי, זה אפשרות ללמוד אחריות, ללמוד ערכים גם של חיסכון ותרומה.
כן.
כי בעצם אנחנו צריכים לשבת עם הילדים ולתאם איתם ציפיות על מה הם רוצים להוציא, ואולי יש משהו, יש להם איזה חלום לקנות נעליים, או לקנות איזשהו משחק, מחשב. ואז אנחנו יכולים לרתום אותם בדרך הזו, שחלק מהכסף הם ישימו לטובת החלום שלהם.
והם עושים את זה. אלה שמבינים עושים את זה. תקשיבו, יש ילדים, יש לי עוד סיפור נורא חמוד על איזה... יש לי גם קבוצה מעבר למסע הרצאות שאני עושה בכל הארץ, ויש לי תוכנית לימודים, אני מכשירה יועצות ויועצים משפחתיים בגישתי. יש לי גם קבוצה בארצות הברית, ישראליות, שאני מלמדת אותם גם שם. וסיפרה מישהי, בדיוק כשדיברנו על הדברים האלה, האם משלמים או לא משלמים עבור עבודות בית, שהיא באה לקטנה שלה בת 4, והיא אומרת לה, היא אומרת לה, מתוקנת, תסדרי את החדר, והילדה אומרת, לא בא לי, אבל לא בא לי. אז אמא שלה אומרת לה, I'll give you a dollar. אני אתן לך דולר אם תסדרי את החדר. זה הכי אמריקאי והכי קפיטליסטי. אחי,
לגמרי.
הילדה שומעת דולר. כן, ילדים אוהבים כסף, הם לא מבינים מה זה, אבל הם מבינים שזה קונה...
הם מבינים שזה...
הם מבינים שזה קונה עצמאות. זה קונה
את העולם. הם מבינים את זה מגיל צעיר.
כוח להחליט, כוח לעשות עבור עצמך. הילדה רצה לסדר את החדר, והיא נתנה לה דולר, והיא שמה בקופסה. למחרת, האמא אומרת לילדה, מאמי, צריך לסדר את החדר, והילדה אומרת, אבל אני לא בא לה. אמא אומרת, אבל את יודעת שאם תסדר את החדר, I'll give you a dollar. אז הילדה רצה לסדר את החדר, היא נתנה לה דולר, והיא שמה. זה המשיך ככה שלושה, ארבעה ערבים. וכל יום הילד מקבל, הילדה מקבל את דולר, שמה בקופסה, לא יודעת מה לעשות עם זה, היא בת שלוש, היא בת שלוש וחצי, כלום. ביום החמישי, אמא באה לילדה, והיא אומרת לה, נרי דיר, את יודעת שצריך לסדר את החדר? ואת יודעת ש... אז הילדה אומרת, רגע, רגע, אמא, just a minute. רצה הילדה לקופסה, מוציאה מהשם דולר, באה לאמא שלה והיא אומרת, אמא, קחי דולר, תסדרי את החדר.
ענק.
עכשיו, אבל את מבינה...
ענק, אז איך את מתרגמת את זה?
ילדים לומדים כל כך מהר. הילדה למדה שאם היא רוצה לקנות סידור חדר, היא צריכה לשלם עבורו.
בסדר גמור, אבל עכשיו את בבעיית פעמיים.
אבל עכשיו את במאני טיים, כי את רוצה ללמד את הילדה בעצם את ערך הסדר.
ולא את ערך הכסף.
אז בדיוק.
ענק.
כן.
אני רק אגיד שחשוב לי גם להגיד להורים דווקא, שכשאתם מחלקים את מכיס, אז באמת תאמו בדיוק עם הילדים אחריות גבולות גזרה, כמו שמיכל אמרה פה, כמו שאמרת.
כן.
ועקביות. זאת אומרת, שאם אתם מחליטים שזה, מתי אתם נותנים, אתם מחליטים, אתם נותנים. כמו שאתם מקבלים מסכורת.
זה לא תלוי בכלום.
לא תלוי בכלום.
הוא ירד בציונים, הוא התחצף, הוא לא עשה מה שביקשתי. זה לא תלוי בכלום.
זה כמו מסכורת
לגמרי.
שאתם מקבלים כל חודש.
מעולה, טובה ההערה הזאת.
אתם צריכים לזכור את זה.
אני רוצה, עוד משהו בקשר לזה, כי אני רוצה לשלוח את האנשים לאתר שלי. פשוט תכתוב בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית. ויש שם מאמרים, יש שם ענף כזה של מאמרים, שיסתכלו. יש מאמר על מקיס.
וואלה. אז קודם כל אני אקרא כי זה מעניין תמיד אותי ללמוד, אבל באמת צריך להתייחס.
מה שחשוב מה שאמרת גם באמת.
כן, צריך להתייחס לזה, ולא להתנות באמת דמי כיס בשום דבר, לא בציונים ולא
ביום. בשום דבר, כן.
ועוד משהו חשוב, זה גם לא להיכנס לתוך האור של הילד ברגע שהחלטתם לתת דמי כיס. זאת אומרת, אני רואה הורים שנותנים דמי כיס, ואז אחר כך הם אומרים, על מה הוצאת את הכסף? למה הוצאת את הכסף? מה עשית עם הכסף? חברים. זה כמו שאתם קיבלתם מזכורת עכשיו, והבוס לא אומר לכם מה לעשות עם הכסף. זה לא אחריות שלכם. אתם יכולים לחנך לערכים, אתם יכולים לשבת עם הילד ולהסביר מה חשוב בחיים, מה הוא יחליט לעשות ברגע שהחלטתם ונתתם לו את הגבולות גזרה, הוא שולט בזה. זה אחריות שלו.
זה הערה נורא חשובה, וזה גם זה מזכיר לי סיפור. שאמא אחת, סביב נושא הדמי כיס, שאמא אחת אומרת, באה ואומרת לי, תקשיב, ילד בן 10, כבר איזה שנתיים יותר אפילו מקבל דמי כיס, וגם חוסך, חוסך, חוסך. פתאום גיליתי שבשבוע שעבר הוא קנה באיזה 100 שקל שרשרת זהב ונתן את זה למישהי שהוא נורא אוהב בכיתה. היא אומרת, מה עוד? אבל למה את מתערפת? למה את מתערפת? זה הכסף שלו, הוא אוהב אותה, הוא נתן לה והוא קנה לה. כן, אבל מה זה חברות בגיל הזה? מה זה זה?
ו-300 שקל ושרשרת
זהב? כן, 100 שקל, אמר, מה תתני לו ללמוד? עכשיו, ברור לכם ש... עוד חודש, עוד חודשיים, היא כבר לא תהיה סוויטהארט שלו, ואז הוא יצטרך ללמוד, האם בפעם הבאה אני מזדרז, אני נותן, אולי כן, אולי לא, לא חשוב, אבל זאת הערה מצוינת, זה שלהם. כמובן, שזה אסור שזה יחרוג מהאג'נדה החינוכית של הבית.
לכן ההורה הוא זה שמכתיב את הערכים ששם קונים, אבל once אמרתם מה שאמרתם, יש גבולות גזרה, בפנים, הילד עושה מה שהוא רוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בחנוכה, ויש מלא פסטיגלים, פסטיבלים, מופעות, נכון, שעכשיו בגלל המלחמה קצת פחות, אבל עדיין זה כבר התחיל. ואני רוצה, תקשיבי, יוקר, גם ככה זה הכל מאוד התייקר, ועכשיו הכרטיסים מאוד יקרים, ואז מגיעים לאולם,
והמרצ'נדייז, והפופקורן,
והחנייה, והכל עולה כל כך יקר. עכשיו, איך מתמודדים עם זה? במיוחד שאנחנו יוצאים מהבית עכשיו, או שאנחנו רוצים חופש חנוכה, רוצים לקחת את הילדים לאיזה יום בקניון, ואז מתחיל. פסטיבל, אבא תקנה לי, אמא תקנה לי, מה עושים?
את יודעת, ספר הילדים האחרון שלי, יש לי 7 ספרי ילדים, האחרון שלי קוראים לו, אבל בא לי. הוא בדיוק על זה. ובדיוק על זה, איך הם מתישים אותנו.
נילנו טיפ זהב.
תראי, הטיפ הוא בעצם להישאר עם הסתר הפנימי שלך. זה לדעת שהתפקיד שלי זה לא להיכנע. אני בעד גמישות, אני בעד ויתורים, ואני בעד פינוקים. רק זה לא צריך להיות גולת הכותרת. אנחנו צריכים לצאת מהבית, ולילדים אומרים את האמת. אני זוכרת ילדה שהבינה פעם, כי ההורים שיתפו, כי אני בעד לשתף בלי הזוועות, כמו שעכשיו לשתף בלי הפורנוגרפיה של הזוועה, שלאימא אין עבודה, כי סגרו שם את החנות, ולאימא אין עבודה, אז אנחנו לא נוכל ללכת למסעדות ולבזבז הרבה כספים כמו קודם, עד שאמא תמצא עבודה חדשה, אז אותו דבר גם עם אבא. ואז הילדה הלכה לקופה והביאה את כמה עשרות שקלים שהיו לה שם, והיא גם רוצה לעזור. ילדים רוצים לעזור, ילדים טובים, בתנאי שאנחנו באמת עושים שם את העבודה כמו שצריך. עכשיו, גם פה, לפני היציאה, אומרים, תקשיבו טוב, אני רוצה שתבינו לא, אחד הדברים שאני לא אוהבת שאומרים לילדים, לא להגיד, אין לי כסף. אז אם יגידו, אז תשלמי עם הטלפון, או תשלמי עם הכרטיס, או תלכי לבנק ותקחי כסף. ויש לנו כסף. יש לנו מעט, אבל זה לא מספיק להכל. זה העניין. ולכן המשפט, אין לנו כסף, הוא משפט לא נכון. הילד בטוח שאנחנו משקרים אותו. הוא פשוט משפט לא נכון. לילדים
אז מה
להגיד,
אומרים,
כן? ממי, זה נורא יקר, אני לא רוצה על זה להוציא את הכסף שיש לנו. אני צריכה עוד, אפשר להגיד, אני צריכה עוד לשלם על זה חשבון וארנונה וזה, או אנחנו יודעים שבסוף השבוע, בסוף החודש מחכה לנו משהו, או אנחנו תכננו לצאת כל המשפחה למסעדה, זה יעלה המון כסף, אז אנחנו לא נאכל בחוץ את הדברים האלה. זה כסף שאני רוצה לשמור אותו למסעדה.
תרשי לי רגע להחליף לך את המילה, זה לא, אני אוהבת שאומרים לילדים, אני עובדת עם תקציב, וזה לא עומד בתקציב שלי החודש. ואז זה נשמע יותר טוב, כי זה לא נשמע אין כסף, אלא אני תכננתי, ויש תקציב, ואנחנו בתוך התקציב כרגע לא עומדים.
יפה. זה נחמד
מאוד. זה אני יותר...
ואז, להמשיך במילים שלך, והתקציב מאפשר לנו ללכת רק למופע אחד.
נכון.
ומאמי, גם לא לקנות שם שום דבר. אנחנו, בוא נעשה את הסנדוויצ'ים הכי טעימים בבית וניקח אותם לשם.
ואחד הדברים שאני אומרת להורים, ותגידי לי אם אני אומרת אם זה נכון או לא, זה באמת, שאני אומרת להם, תתאמו בבית. לפני שאתם יוצאים, תתנו תיאום ציפיות בבית, כמה אנחנו הולכים...
נכון.
על מה מותר להם להוציא? אנחנו הולכים לקניון, מותר לכם להוציא או עד 50 שקלים, או עד 100 שקלים, או מותר לכם צעצוע אחד. זאת אומרת, תתנו אתם את ההגבלה.
ואני רוצה להוסיף ולהחריג, זה שאני אמרתי לילדים, ואנחנו הגענו להסכמה הזאת בבית, זה לא אומר שהם יעמדו בזה כשהם יהיו שם. כי ילדים הם ילדים הם ילדים. ואחרי שהם קנו את המוצר הזה שלהם, עכשיו בא להם גם את הדבר ההוא, ולמה אחיו קנה את הדבר הזה, ולילד יש את הדבר הזה, והם ינסו
בתפקידם של ילדים. אבל התפקיד שלנו זה...
בדיוק. תפקידם של ילדים לבדוק, תפקידי להיות עקבית, ולשמור על כבודי ועל כבודו, ואם אמרתי שלא, אז זה יישאר בלו.
ואני רוצה להגיד לך משהו. היום שבאות אליי משפחות, אוקיי? הרי מה זה התנהלות כלכלית? התנהלות כלכלית זה דחיית סיפוקים, זה פיצוי רגשי, וזה סדר עדיפויות. וכשאתה עושה את זה בגיל צעיר, כשאתה נותן לילד בגיל צעיר כלים, כמו שאנחנו דיברנו על דמי כיס, כמו שאמרנו לתאם, אתה כאילו הורה רע, אבל אתה באמת מלמד אותו לחיים, כי אחר כך הוא ידע להתנהל נכון כלכלית, כי אחר כך יהיה לו דחיית סיפוקים. בפיצוי רגשי, בסדר עדיפויות.
ככה זה עבד במסגרת של מערכת משפחתית, הורות וילדים, ככה זה עבד עד לפני איזה 40 שנה.
מה קרה?
נכנסו רעיונות חדשים, והרעיון הזה של אני צריכה להיות נחמדה על הילד, ואני צריכה לגרום לילד לאהוב אותי, וההורים לא יכולים לראות הילדים מתוסכלים, וההורים לא יכולים לראות הילדים עצובים. ואתה יודעת מה, אני מנצלת את זה, מותר לדבר על חוסן, או על דימוי עצמי חיובי.
לכי על זה.
או על, כן, על לא דימוי עצמי, על ביטחון עצמי אפילו. אנחנו לא יכולים לפתח חוסן או ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? האם אני בוטחת בעצמי שאני אוכל להתמודד עם מה שהמציאות מייצרת לי? זה ביטחון עצמי. האם יש לי או אין לי? מה אני חושבת על עצמי? כמי שיכולה להתמודד עם החיים הקשים האלה. ועכשיו עוד מלאכת כמה וכמה. ואי אפשר לרכוש את הביטחון הזה על ידי זה שאני כל הזמן נמנעת מהתמודדויות.
לגמרי.
כי אם נמנעתי, הילד רב עם החבר, אני הלכתי לחבר, פתרתי לו העניינים. הילד, המורה כעסה, אני כעסתי על המורה, פתרתי לו את העניינים. הילד נורא נורא עצוב, אני הרמתי אותו לידיים, כל הזמן סחבתי אותו, פתרתי לו את העניינים. הילד לא אוכל, אני מאכילה אותו. הילד לא מכפתף את הכפתורים, בגיל 12 אני מכפתרת לו. זאת אומרת, הוא לא מתמודד עם שום דבר. מכיוון שהוא לא מתמודד עם שום דבר, הוא גם לא רכש ניסיון שיש לו כוחות
התמודדות. כן. אמרתי לך, אנחנו צריכים לגדל לאנשים שהם יכולים, שהם בני אדם. וחלק מהעניין זה תסכול, כי אחר כך מה יקרה אם הם ילכו למקום עבודה, והבוס פתאום יגיד לו משהו שהוא לא יכול להתמודד
איתו. הוא יהיה ברעיון עבודה, כמו שאמרתי מקודם. אני אשב שאפתור לו את הבעיה שם. זאת אומרת, והמקום הזה של אוי, שלא יהיו מתוסכל, אוי, שהם לא יהיו עצובים. לא, 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 החיים מספיק קשים, הילדים גם זה. זה מקום מאוד שגוי. אני לא אומרת להרע את חייהם של הילדים, אבל אני אומרת בהחלט לתת למציאות לפעול כשיש שם מצבים מעוררי תסכול או קושי, אפילו לעלות על צולם כשהתינוק הוא בן שנתיים. לתת לו להתמודד, להבין שהוא יכול, הם אומרים לו אז, איזה יופי, הצלחת, ורק ככה הוא יודע שהוא יכול.
אני חייבת לספר לך סיפור, שאני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת לילדים להתמודד, ויחד עם זאת, גם חוויית הצלחה. הילד שלי, האמצעי שאני, הוא מסוס חיי, והוא מקור סיפוריי להרבה דברים. יש לו את כל האותיות. ובגיל, בכיתה ד' היה לו בעיות כתיבה, יש לו דיסגרפיה. והמורה, ואני תקשתי בבית הספר שיכניסו, שהוא יבוא עם מחשב, כדי שיהיה לו יותר קל לכתוב. ממש הייתי צריכה להתקש עם כל בית הספר. והמורה אמרה לי, מה? אבל בגיל 30 הוא לא יוכל לכתוב צטלה. אמרתי לה, תקשיבי לי. אותי לא מעניין מה יהיה בגיל 30. אני צריכה עכשיו שיהיה לו חוויית הצלחה, כדי שבגיל 30 הוא יתמודד.
זהו.
הוא יתמודד.
זהו. אני חושבת שאת
צודקת. וזה חשוב שהוא יתמודד. אני לא אומרת להוריד לו את הקושי, אבל אם אפשר להוריד לו את הקושי, אם אפשר לא לבטל את הקושי, אבל אם אפשר להוריד את הקושי ולהקל עליו, אז כן לעשות את זה. אבל לתת לו עדיין את ההתמודדות עם הקושי.
נכון. וחוויות של הצלחה, תקשיבי, זה אחד הדברים היותר קלים. להפך פה, כל הזמן אומרים, כל הכבוד, כל הכבוד, שזה גם כן מונח ריק לגמרי, ולא. על מה בדיוק כל הכבוד? במקום להגיד, את נדיבה, את אחראי, את מתאפק, אתה רואה את האחר, במקום להשתמש בכל כך הרבה מילים יפות שיכולות להיות, אומרים כל הכבוד, ואז הילד לא בדיוק יודע למה גם. ואז גם הם מתמכרים לדבר הזה, כי זה די שקרי העניין הזה.
כן.
כן. אני איתך גם בנושא הזה.
מדהים. איזה כיף לי.
חוויות הצלחה.
לגמרי. רציתי לשאול אותך, כשאת היית ילדה, את חשבת שאתי כזאת אשת קריירה מצליחה?
לא על זה חשבתי. מה את אומרת? שנשמיע שיר ואני אשתה קצת משהו ואז נמשיך איתם?
יאללה, נעשה כמה...
נעשה הפוגה של שתי דקות.
שניסיתי אין סוף פעמים ואין סוף פעמים נכשלתי כאן ואפשר להשתגע מהצורך הלוחץ להתאמץ עכשיו לקום עוד פעם הכאב הוא זמני הכניעה היא נצחית ההתנגדות הרסנית כמה פעמים נפלתי כמה פעמים כעסתי כמה פעמים נלחמתי כמה פעמים הפסדתי כמה פעמים שברתי כמה פעמים שילמתי כמה פעמים נפגעתי כמה פעמים הבטחתי פעמים נשבעתי, כמה פעמים נחשפתי אני סוף סוף רוצה להרגיש ראויה לחולמי בכל מה שסביבי כל תקופה ארוכה שיהיו שוב ושם אני צריכים את הפרידה שביני לבין שאר העולם לבד אני כל כך לבד אם מבטיח להיות אמיצה להושיט את היד להודות בחולשה אם מישהו יקשיב אני רק צריכה מישהו אחד ולא מצליחה כבר לראות את האור שמתי שהוא פעם גרם לי לבחור להמשיך את הדרך ולא לעצור להשאיר את החושך רחק מאחור
Oh,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
לפני ההפסקה, שאלתי אותך, אם כשהיית ילדה, חשבת שתהיי כזאת אשת קריירה מצליחה.
כשאני הייתי ילדה, ממש ילדה צעירה, מה שבעיקר רציתי זה להיות כמו האחים שלי. בנים.
אוקיי.
נתחיל מזה. אני גדלתי עם שלושה אחים בנים, ויחד, שני דברים עיקריים אני זוכרת מהשנים האלה. אחד, שהייתי מאוד אהובה ומפונקת, זאת אומרת, לא למדתי לרכב על אופניים, בעלי לימדתי לרכב על אופניים, כי הם תמיד היו מרכיבים אותי, והיו דואגים לי, ותמיד יכולתי להגיד בבית ספר שאף אחד לא יתחיל איתי, כי יש לי תמיד איזשהו אח גדול או משהו שנמצא שם. ומאידך, הם עשו כל מיני דברים של בנים, שידעתי שאני כאילו לא אמורה לעשות, הם טיפסו על עצים, אנחנו היינו קופצים, היום אין את זה כבר, אבל הבתים היו גדלים, אחד ליד השני, היה מין מתקן כזה של פחי הזבל בצד של בחצר האחורית, היינו מטפסים על מתקן פחי הזבל, קופצים, תקשיבי, היינו מסכנים את עצמנו ליפול לחמישה מטר למטה, היינו קופצים מחצר לחצר לבניין לבניין, באמת עשינו דברים מהממים. תראי, כל ילד נולד עם טמפרמנט. טמפרמנט זה משהו שנולדים איתו. יותר שקט, יותר מופנם, יותר מוחצן, יותר תוסס, יותר רגוע. באמת, אם זה נולדים, זה טמפרמנט. ויש לי טמפרמנט כנראה גם סוער. אני חושבת שגם לאחים שלי, פחות או יותר כזה. והתאים לי להיות בת בנית. אז היום כבר אין את הדבר הזה. היום זה בסדר גמור להיות גם וגם. הלוואי ואז בנות גם היו משחקות כדורגל, אני מניחה שהייתי הולכת גם לזה. אז גדלתי באיזושהי אווירה של פראות ושל מותר לי. זה אחד. שתיים, המודל הנשי הייתה אמא שלי, ואמא שלי עשתה עבודה נהדרת בגידול הילדים. אבל לא אהבתי את סגירות שלה ואת ההימנעות שלה. היא לא אהבה לדבר על דברים, היא לא אהבה לחטט בעניינים, היא לא רצתה לשמוע סודות. והיה לי מאוד חסר. היה לי מאוד חסר. כנראה שהייתה חסרה לי כנראה אחות. זה משהו שאולי בנות בזמן היו.
ובנים לזה לא ה-DNA שלה לבוא ולשמוע ולדבר.
זה כמו שבספר של ליאור שליין הוא מציין איזשהו, זה נורא מצחיק, זה פשוט מצחיק, אני מצטט את זה כי זה סטריאוטיפ, אבל זה נורא מצחיק, שבנות מדברות ובנים אוכלים בוץ.
כן.
אז גם ידעתי שאני רוצה להיות אחרת. ואני באמת אימא מאוד שונה לילדים שלי, מטירנית ופתוחה, ומדברת על הכל, ומראה רגשות בשני הקצוות, גם של כעס וגם של עצב ובכי. באמת מאוד הפוכה, ממש הפוכה מאימא שלי. למרות שהיום, גם כאשת מקצוע וגם כאישה פחות יותר מבוגרת, בוגרת, אני יודעת שיכולתי להיות חצי-חצי, זאת אומרת, לא הייתי צריכה ללכת לגמרי
למאה שני. לא ללכת לקיצון.
בדיוק, אבל הנטייה היא תמיד ללכת 180 מעלות, הקיצוניות השנייה. בכל אופן, אני רציתי לעזור. אני ידעתי שאני רוצה לעשות בעולם משהו שיעזור. זה היה לי מאוד. עוד מאוד
חזק. שיעזור למשפחות אחרות?
לעולם, בעולם. רציתי לעשות דברים שעוזרים לאנשים.
ואיך זה הביא אותך להיות סופרמנית?
זהו, אז בואי תראי. תראי איך לפעמים החיים מסלילים אותנו, וגם לטובה במקרה שלי לפחות. לקראת הגיל 17 התלבטתי, האם אני הולכת להיות מורה, ואז אני עוזרת לילדים, ואני אהיה עם ילדים, או שאני, אז קראו לזה להיות אחות רחמנייה. היום זה סיעוד. גם עוזרת עם חולים, ועוזרת ומטפלת. ושני המסלולים האלה, מבחינתי, היו שווי ערך, מבחינת הערך שהם יתנו לי. ואז הגיעו המיונים לצבא, ובצבא, באותה תקופה, התחילו מנערי רפול.
נכון.
והיו צריכים מורות חיילות. ואז הלכתי לעתודה. הצבא אפשר לי, נתן לי את השנתיים גרייס, הייתי בעתודה, למדתי הוראה, והנה, מאז אני על המסלול הזה. ואז באמת הייתי מורה, ואחר כך פחות אהבתי את המסגרת של משרד החינוך, אז פתחתי אשכול גנים משלי, פרטי. ואז התחלתי להרגיש שוב, אני פעם בעשור 12-13 שנים, מרגישה חוסר שקט. אין, בעלי המסכן כבר מכיר את זה, רק הוא מחכה לראות מה היא בוחרת, ואנחנו הולכים לשם.
מאיפה זה קורה?
בהתחלה הוא מתעקש, מנסה, ברגע שהוא רואה שאני כל כך חגשנית, אז הוא אומר, יאללה, הולכים אחריה וזהו. זה עבד לנו טוב בינתיים עד עכשיו. והחוסר שקט זה גם גרם לי, גם ראיתי את הילדים הקטנים בגן משתנים, והבנתי שאני, השלב הבא זה בעצם להגיע להורים. ואז אני בגיל 40 חזרתי ל4 שנים לימודים בערב. והייתי את מה שאני היום. ומאותו רגע החלטתי שרק את זה אני רוצה. וכשהבנתי גם שאני אשת מקצוע מעולה, מעולה. ואז גם גיליתי שאני מאז אוהבת לעמוד על במות. יואו, תני לי רק לעמוד על במה, 700 איש, אחד תרבות, אני מרגישה כמו מיק ג'אגר. כמו מירי מסיקה, ממש. וכשהבנתי גם את זה, רציתי להתפרסם. כי אמרתי, אם אני טובה ואני יודעת העבודה, ואני משפיעה וזה עוזר, ואנשים אומרים לי משפטים כמו, שינית לי את החיים וחזרת לי ותודה רבה. ידעתי שאני רוצה גם להיות בטלוויזיה, כי כבר בטלוויזיה אני אגיע להרבה יותר. והתחלתי, טיפין, טיפין, שלב, שלב. ואני זוכרת, ידעתי שאני קודם כל צריכה להתפרסם, אני צריכה להגיע, נאמר, לעיתונות הכתובה. אז זה היה כתובה, היום זה, הייתי עושה אותו דבר, גם זה באופן מקוון. וכמעט שנה, היו אז מגזינים להורים, היה הורים וילדים,
נכון,
להיות
זוכרת,
הורים,
כן.
היו כל מיני מגזינים כאלה. כמעט שנה שלחתי כל שבועיים, שלושה, איזה מאמר, גם לאלה, גם לאלה, גם לאלה. לא קיבלתי מענה מאף אחד. שלחתי, ואני כותבת מצוין. גם יש לי, אני מוציאה ספרים, ואני כותבת סיפורים קצרים, זכיתי גם בתחרות, סיפורים קצרים. קיצור, אחרי למעלה משנה, אני מקבלת תשובה ממישהי ואומרת, אוי, המאמר מצא חן בעיניי, את רוצה? טור קבוע אצלנו? עכשיו, גם אם היא הייתה אומרת, תשלמי לי, אני עושה את הטור, הייתי משלמת לה, כי רציתי להיות שם. וזאת הייתה איזשהו סוג של התחלה, וכתבתי שם כמעט שנתיים, והמשכתי ופיתחתי את העסק שלי.
מיכל, זה מדהים, את יודעת, כן, אני...
אנחנו זוכות לגמור.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
בוא נראה עוד כמה דקות יש לנו. כן, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מדהים, 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 שאמרת שזה פשוט, פשוט עשה לי כאילו, וואו. אמרת, התמדתי והתמדתי ושלחתי ושלחתי ושלחתי. עכשיו, הרבה פעמים אנשים רואים את ההצלחה. לא רואים את העבודה הקשה.
כן.
לא רואים את זה שאת במשך שנה שלחת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
ובמשך שנתיים גם בסך הכל פרסמתי, כן. פרסמתי, עוד לא קרה מזה כלום. לקח עוד שנתיים עד שתחקירנית של אודטה עלתה על זה והיא אמרה בואו לתוכנית.
ואנשים לא רואים את העבודה השחורה והקשה הזאת,
כן.
הם רואים רק את ההצלחה. כולם רוצים להיות מיכל דליות, אבל אף אחד לא רואה את הטיפוס, כן, את העבודה הקשה, כן, של הטיפוס לפני.
ואז יש גם, אתה יש את המשפט הזה שאומר, טוב, שם טוב, שמן טוב. השם הטוב, או אותה עבודה שעושים אותה ברגליים ובידיים, שוב ושוב ושוב, בעצם היא גם הכי, היא הכי חזקה. הפה לאוזן הזה, זה עובד הכי לאט,
נכון.
אבל זה הכי עוצמתי, וזה הכי נטוע חזק.
מדהים. מיכל, היה לי לעונג.
וואי, תודה, תודה. אני שולחת אותך להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות, להיכנס לאתר שלי, מיכל דליות, אתכם בבית, להיכנס לאינסטגרם שלי, מיכל דליות באנגלית.
קדימה.
באמת, אני שולחת ושולחת ושולחת את כל מה שיש לי, במיוחד בתקופה הזאת שכל כך צריך חוסן וחוזק.
קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, רבה, רבה.
תודה רבה.
על המפגש המדהים הזה והמעורר השראה הזה. ואנחנו בערב חנוכה, שיהיה לנו אור ושיהיה לנו ניסים,
אמן.
ושכל החטופים השבועים יחזרו הביתה.
אמן, אמן, אמן.
שיהיה לנו שבוע, חג, חג שמח ומעולה.
יצאנו לרקוד, לי באוזן את לוחשת סוד, שמחר בכלל לא בא לך לעבוד או לעמוד, רק להיות איתך עוד.
בדרך לשם, לנו לא אכפת מהעולם, מה שמתחשק עושים לפני כולם, כמה מושלם, כיף להיות.
ציפית לראות איך את רוקדת ואין לי מה לעשות רק מחכה לסוף